יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של מחשב מסלול מחדש, והפעם אנחנו במרחק מה מכם. אנחנו משדרים לכם בשידור חי עכשיו, השעה אצלכם 12:09 דקות, אצלי זה 11:09 דקות. היום קיבלתי קיצור שירות, מה שנקרא. אני משדר לכם פה מביתו של הרב נחמיה רוטנברג מווינה. באנו פה לקהילת בית הלוי, לא בית הלוי, לא בצרפתית, אבל בית הלוי בווינה. משדרים לכם שידור חי פה מווינה בנפלאות הטכנולוגיה של רדיו קול חי, איתי באולפן לא אחר מאשר אוריה וולמן. אנחנו ביחד לשעתיים שלמות בלי נדר עד השעה 2 אצלכם, כאשר נדבר על כמה וכמה דברים, על מה נדבר ועל מה לא, כל זה בתכנית שלפנינו. בואו נשאיר את זה בסוד, אבל יקיריי, בואו נתחיל. ובדיוק, שים לקחת את הפילר, תוריד אותו קצת, שיהיה קצת בשקט, מצוין, נרגיש ביחד פה, אני פה באולפן, כוס קפה, נחמד. חבר'ה, אנחנו מחזיקים מעמד, עכשיו אנחנו צריכים כרגיל שאני בטיסות, אז לא להירדם, פנגר, לא להירדם פה עכשיו, אנחנו נשארים ערניים, ערניים פה, כדי להעביר לכם את המיטב ואת המירב. בנושא הזה של פרשת השבוע, ספר שמות. באמת, ברוך השם, שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לספר שמות, ספר האמונה. עד עכשיו היינו בספר בראשית, ספר הישר, מידות, אבות הקדושים. זהו, זה מאחורינו כרגע. הצטיידנו בכלים, נטענו באנרגיה של האבות הקדושים, ועכשיו אנחנו צוללים לתוך עמק הגלות, לתוך מצרים הפנימית של כל אחד מאיתנו. כל אחד מתמודד עם איזה פרעו קטן, או יש בתוכו איזה פוטנציאל משה רבנו שרוצה לפרוץ, רוצה להגיד להם, חבר'ה, אחריי, ואנחנו נצא ממצרים. כאשר אני אומר שכל אחד מאיתנו עם המצרים שלו, יקיריי, לא להתרגש, להכניס טוב טוב לראש, כמו שעם ישראל היה במצרים, נולד במצרים, לא חלמו שיום אחד הם יצאו, והם יצאו. ככה גם כל אחד מאיתנו עם ההתמודדויות שלו. יקיריי, נכון שזה קשה, נכון שזה נראה שיצר הרע הוא פרעו, יושב לנו ועל העורף, חונק אותנו, לא נתנו לנשום, לא נראה לי שאני יכול להשתחרר מהיצר הרע, זה הרע, ואני לא יכול, אני נולדתי במצרים ואני כנראה אשאר ויעמוד במצרים. ממש ממש לא. כל אחד מאיתנו יש לו את הזכות, וכל אחד מאיתנו יש לו את האפשרות לצאת ממצרים. והיום נדבר על כמה וכמה דברים, כאשר במרכזה של התוכנית תהיה בין פרשת שמות, שאנחנו נוכל לנתח אותה קצת, לגעת בכמה וכמה נקודות חשובות כדי לדעת איך לצאת ממצרים שלנו. בסדר יקיריי? הרזיקו חזק, אני איתכם. ועזבו אני, מי אני? אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא איתנו. אנוכי ארד עמך מצרים, ואנוכי אהלך גם עלו. בורא עולם מחזיק לנו כביכול את היד. אנחנו בתקופה קשה אולי כל אחד מאיתנו, אבל בעזרת השם הגאולה בפתח. אם אנחנו עכשיו במצרים, אנחנו מתכוננים ליציאה הגדולה. אז בואו נדבר על כמה וכמה נקודות מתוך יציאת מצרים. נקודה ראשונה, נא לא לזלזל בדברים קטנים. מה זאת אומרת דברים קטנים? רק תעדכנו אותי, הפילר חזק מדי? לא הייתי מוריד אותו קצת. מה אתה אומר? כן, קצת לא מוריד. בסדר? טוב. הבנתי. טוב, אני פה בקשר עם אוריה, אנחנו פה עם הטכנאי. אני מרחוק, אתם מקרוב, ואנחנו ננסה לעשות לכם את הדברים הטובים ביותר, בעזרת השם, תעדכן אותי מתי שהוא יחליף אותך. בינתיים אנחנו כאן, יאללה, בוא נתחיל. נקודה בדברים הקטנים. בוא לא נזלזל בדברים הקטנים, ותבינו, אנשים גדולים נמדדים בדברים הקטנים. שני מנהיגים, אחד בפרשה שלנו, דברים ידועים, אני לא בא לחדש, אבל כן שנפנים את הדברים. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים כמעט את כל התורה, אבל כדאי שאנחנו נפנים את הדברים. ולכן שני גדולי עולם נמדדו דווקא בדברים הקטנים. הראשון שביניהם הוא הרי משה רבנו. משה רבנו בפרשה אלוקים מסמן אותו כמושיען הבא של עם ישראל. נהדר. משה רבנו לא יודע את זה. הוא בסך הכל רועה צאן, בסך הכל, כן? הוא משה רבנו. אבל הוא עדיין לא התמנה כמנהיגם של עם ישראל. זה אחריות אדירה, זו שליחות כבירה. ואלוקים מחפש את היורש הבא, מה שנקרא, להנהיג את עם ישראל, והוא מחפש אותם בדברים הקטנים. בורא עולם עוקב אחרי משה רבנו. משה רבנו בסך הכל, אני אומר סך הכל בסוגרם כמובן, רואה צון אצל יתרו. ואז בשלב מסוים, אחד מהגדעים, אחד מהקלעים, בורח מהעדר. חבר'ה, אם אני הייתי הרועה צון של יתרו, נסתם יתרו, בשפת הרחוב, לא היה פרייר מה שנקרא. לא היה לו שני כבשים וחצי. היה לו עדר מצידי 1500 ראש, אתם מבינים? כמות אדירה, הוא לא עכשיו איזה לפלף. יתרו הוא כהן עבודה זרה, הבן אדם שבע בנות, הבן אדם הזה הוא היה מפורסם, מן הסתם הוא לא היה לו איזה דיר קטן, דיר קטן שיקח איזה עובד פשוט, הוא לא צריך משה רבנו שישפור פה לעדר. יופי. אז יש פה בינינו, לא יודע כבר, 1500 ראש של גדעים, כבשים, איזים וכדומה. אז אחד ברח, אחד ברח. כפרה, כפרה, מה אני אעשה? מה, אני, בוא לא נגזים, משה רבנו לפי כבודו לא צריך להרוץ אחרי כבש, בטח לא אחרי זה גדיק קטן, שובב, טיפש, אני לא יודע מה, ברח, כפרה, מה אני אעשה? לא, משה רבנו מתחיל ללכת אחרי הגדי, אולי הוא אפילו רץ אחרי הגדי, גדי רץ, רץ, זה חבובו, זה יש לו ריצה, ריצה, משה רבנו הולך אחריו, כי הוא אולי קורא לו, שורק לו, לא יודע מה, שולח את הכלב רועים שיחפש אותו. והוא הולך אחריו עד שבסופו של תהליך, זה לא היה שתי דקות רבותיי, הוא עשה איתו מהלך שלם עד שהוא מגיע לנווה מדבר, ושם היה מים. והגדי היה צמא, אוקיי? הגדי היה צמא. תקשיב עכשיו, אוף רקורד מה שנקרא, תוריד אותי משידור כביכול. אני, אם הייתי רואה את הגדי הזה, אני אקחתי ברצינות, אני רק זורק פה מילים כדי לראות את עצמנו, אבל אם אני הייתי משה רבנו חס ושלום, הייתי מביא ביתה לגדי הזה באחד חד חצוף. הרי מה זה הגדי הזה הצמא? בוא תסבירו לי איך הגדי הזה צמא, למה דווקא הוא צמא וכל שאר העדר לא צמא, למה רק הוא צמא? סימן, מה קרה? משה רבנו מן הסתם דאג להם לשתות, כולם שתו בו זמנית, הוא לא היה מוציא את הכבשים בלי לתת להם לשתות, בכל זאת מדבר מדבר, חבר'ה זה מדיין, נדע. אז הגדי הזה כנראה באותו זמן שיחק, באותו זמן, אני לא יודע, היה לו שטועת בראש, אני יודע מה, שיחק עם גדעים אחרים, במקום שילמד לקח. פעם בחמוד שלי, אתה תשתהם כמו כולם, הבנת אותי? כמו כולם. לא, משה רבנו לא אומר את זה, משה רבנו לא נותן לגדי להרגיש ככה, אומר המדרש ומרחם עליו, גדי מסכן, צמא, אוקיי, סליחה, אומר לו, סליחה שלא הייתי מספיק רגיש לכבוד הגדי. על מי מדובר פה? רבי בחיידר, בלי לזלזל, אבל אתה יודע, מה, מורה בבית ספר, אפילו מי המנהלת של הסמינר, מי, על מי מדובר פה? על משה רבנו. זה לא לפי כבודו, זה לא, זה כבוד התירה, אתה מבין? זה לא מתאים, לא מתאים, אבל זה ועוד איך מתאים. ופה השיעור, ולא סתם השיעור, פה משה רבנו נבחר להיות מנהיג ישראל. שמעתם? לא בפריימריז, לא בנאומים חוצבי להבות מול קהל משולהב בכיכר המדינה. ממש לא. בחדרי חדורים, מה שנקרא, אתה מבין? באיזשהו מקום ליד המים, באיזה מקום במדבר, במדיין, שאף אחד לא רואה. וזה, הרי משה רבן לא ידע שכביכול בשפה שלנו הוא מצולם. הוא לא ידע שמה שהוא עושה כרגע ייכתב במדרשים לדורי דורות. ונספר את זה גם היום בשנות 2000, מה שנקרא. בתשפ"ג, בסדר? לא, הוא לא יודע את זה, הוא לא יודע את זה. הוא מתנהג על פי צו מצפונו. הוא, סליחה לה, חס שלום, אני לא באת מלתת מחמאות למשה רבנו, אבל כאילו הוא מנץ', אתה מבין? הוא מנהיג אמיתי. והוא ידאג גם לגדי הזה, והוא יבקש מהגדי הזה במידה מסוימת, סליחה, סליחה שלא הייתי רגיש מספיק, אתה מבין? הלוואי והוא היה רבי בחיידר, מה שנקרא, אתם יודעים את זה? הלוואי והוא היה מורה, הלוואי והוא היה מנהלת בסמינר, שיהיה מסוגל להגיד, סליחה, טעיתי, לא מגדי, מי זה הגדי הזה? מבת ישראל, מבן צון קדושים, ילד, ילד. אז תבין שהוא גם אולי צמא, הוא גם עבר משהו, ואולי הרב צעק עליו סתם, הוא גם לא, לא סתם, אבל יש מלבין פני חברו ברבים, בוא, זה עוד מוקדם, אסור לדבר עכשיו, הילדים עוד שומעים מה שנקרא, אבל תחשבו, עכשיו אתה צעקת על הילד הזה לפני כל החברים שלו בכיתה, יש פה מלבין פני חברו, אתם יודעים מה הדין של אדם שמלבין פני חברו, בוא, לא צריך לספר לכולנו, כולנו, כמו שאמרתי, יודעים, זה לא גדי שברח לשתות, זה ילד, ילד שאנחנו רוצים שיהיה לו אהבה, תורה ויראת שמיים. זה ילד שאנחנו רוצים שיתקרב לקדוש ברוך הוא, שיהיה מחובר לתירה כביכול, תמיד שיהיה, אולי יש גדול הדור יום אחד. נו, עם ההתנהגות שלנו, הוא יהיה, הוא יהיה. או שחס ושלום אני גורם ההפך. אבל זה לא הנושא שלנו, עוד מוקדם מה שנקרא. מבחינתנו, תראו איך גדולי העולם נמדדים בדברים קטנים. ככה היה עם דוד המלך, למרות שזה לא הסוגיה שלנו, אבל אף הוא רואה צון, כידוע, גם שם הקדוש ברוך הוא בודק אותו, כיצד הוא מוציא קודם כל את, באמת, את הכבשים הצעירות, את הגדיים הקטנים, שילכו ללחך את העשב, אחרי זה את הזקנים, ואחרי זה את הצעירים, אתה יודע, החזקים יותר, הם נמדדים בדברים קטנים. אותו דבר, שפרה ופועה. מי זו שפרה, מי זו פועה? חזל אומרים שפרה ופועה, יוכבד ומרים. שפרה זו יוכבד, למה? שהייתה משפרת את הולד. פועה זו מרים, שהייתה פועה ומדברת והוגה לולד, כדרך אנשים מפייסות תינוק בוכה. תקשיב, מדובר פה על המילדות העבריות. מדובר פה על שתי נשים, אמא של משה רבנו ואחותו. מה זה הכינויים האלה? שפרה, פועה, מה זה הדברים האלה? ועל מה? האנשים האלה הצילו את ילדי ישראל, מסרו נפש. פרו אומר להם ציווי מסוים, והם, בביטוי של רחוב, מצפצפות עליו. מצפצפות על פרו, מלך העולם, אז אתה מבין? אתה תגיד מה שאתה רוצה, אנחנו נעשה מה שאלוקים רוצה. בסדר? נו. אבל לה, איזה שמות קראו להם? אתה מבין, שם מביע מהות. זה לא כמו היום, יש כינויים, קוראים לה רוחי, או ציפי, או, אתה מבין? לא, שפרה ופועה זה מראה על המהות, על המהות, בסדר? אבל מה המהות? שמצילו את בני ישראל, את הילדים? לא, איתה פועה לתינוק, איתה משפרת, כאילו, פיץ' אף קס, סליחה לביטוי, אבל כאילו, פיץ' אף קס, דברים קטנים, קטנים, קטנים. יופי. את זה אנחנו נרים על נס, אתם מבינים? בוא נבין שדווקא בחדרי חדרים, דווקא בדברים הקטנים, בהתגברויות הקטנות, זה מקסים לראות את זה, תבין? הכל בדברים שאף אחד לא היה יודע, אפילו על יוסף הצדיק, שאז ביאנוס, בבית פוטיפר, מי היה יודע את זה? מי היה יודע את זה? התורה מרימה על נס. דווקא את הדברים הקטנים, שאתה עם עצמך, קשה לך, ואתה מתגבר, ואתה משתדל. אני עכשיו נמצא באוסטריה, וגם פה, כמו בארץ, העלו את המחירים של החד פעמי. זה כלל עולמי, העלו את המחירים של החד פעמי. ואמרתי להם, ואני אומר את זה גם לכם, למה העלו את המחירים של החד פעמי? להתנקם בציבור החרדי? מה עכשיו? מה זה משנה? זה לא עניינים שלי, זה תשאיר לכלכלנים. מבחינתי, העלו את המחירים של החד פעמי מסיבה אחת עיקרית, והיא שנתחיל להעריך גם מעשה חד פעמי. אתם מבינים? לא רק דברים גרנדיוזיים שנשארים לכל החיים מצידי, גם מעשים חד פעמיים הם יקרים. הבנתם? יופי. אבל כמו שעכשיו אוריה וולמן עזב אותנו להנחות, אבל נכנס פה כוח חיזוק יוסף בן חיים, נכון? אתה איתנו עכשיו? אז הבאנו פה חיזוק כוחות עזר פה לטכנאות, אז אנחנו נצא לזה שיר, מה אתם אומרים? איזה שיר כזה קטן ככה לעורר את הציבור. אז יוסף, איזה שיר בא לך? תבחר מה שאתה רוצה, בחרנו שם איזה שישה שירים, תן אחד השירים. מה בא לך? פעם ראשונה? פעם שנייה? טוב, עד שתפסו שם עליכם, על עצמכם, אני אמשיך בדברים שלי, אוקיי, ברשותכם. אז תחליט איזה שירים, תחזרו אליי. הנקודה העיקרית שאתה נמדד בדברים הקטנים, להראות לנו שדווקא שם הוא נמדד, ולא רק במעשים, אלא גם במה שהוא מרגיש בלב. לשמוח בשביל השני, ורעך ושמח בליבו. אנחנו רוצים לגעת בנקודה הזאת, אנחנו רוצים קצת להבין את החשיבות של בן אדם לחברו, כי לפעמים לא משנה מה אתה עושה, נותנים הרגשה שזה לא מספיק. אתם מכירים את הדבר הזה? לא משנה מה אתה עושה, אתה לא מספיק טוב. אז ככה, פה באוסטריה, יש להם גם להם יש משטרה חשאית. כמו שבק, יופי. אז הנה תשמעו, מבחן קבלה למשטרה החשאית פה באוסטריה. תנסו לענות על מבחן הזה, תנסו לחשוב שאתם עכשיו מתמודדים על משרת השבק של אוסטריה. שימו לב טוב, 6 שאלות. שאלה ראשונה. אתם תשים במטוס. במטוס 500 לבנים. ואתם זורקים לבנה אחת. בסדר? כמה לבנים נשארו? תשובה? 499. יפה, שאלה קלה. שאלה שנייה. מה עם השלושת הצעדים? להכניס פיל למקרר. שלושה צעדים תמנו לי להכניס פיל למקרר. תשובה? א', לפתוח למקרר. ב', לדחוף את הפיל פנימה. ג', לסגור את המקרר. יפה. שאלה שלישית. ארבעה שלבים בלהכניס צבי למקרר. לפתוח את המקרר. שלב ראשון. להוציא את הפיל. שלב שני. להכניס את הצבי. שלב שלישי, לסגור את הדלת, שלב רביעי. יפה. שאלה רביעית, היה יום הולדת לאריה. כל החיות, אני מדגיש, כל החיות הגיעו חוץ מחיה אחת. מי ומדוע? תשובה, הצבי לא הגיע, נכון? למה? כמו מקרר? יפה מאוד. שאלה חמישית, אישה זקנה צריכה לעבור את הנהר. רק הנהר מלא תנינים. איך היא תעשה את זה? תשובה, פשוט תעבור, למה? כי כל התנינים בהם הולדת של האריה. חזק, יופי. בסוף האישה הזאת עברה, אבל נפטרה. למה, מה קרה לה? אז המועמד אמר שהיא טבעה. אמרו לו לא. היא נהרגה מהלבנה שזרקת מהמטוס. לא עברת בת המבחן, לך הביתה. מה זה הסיפור הזה? מישהו יכול להסביר לי? אני אסביר לכם. זה דוגמה ש... הם רוצים להכשיל אותך. מה הכוונה? יש לך הרגשה לפעמים שלא משנה מה תעשה, תמיד יבואו אליך בתלונות. אתה תעשה ככה, יגיד לך, יפה, אבל, אתם מכירים את זה? תמיד זה אבל כזה, למה דווקא אבל? אז לא משנה מה נעשה, איך נעשה. ולכן, אנחנו נפתח באיזה שיר עכשיו, אולי על ירושלים? מה נעשה? יאללה, מה נעשה? יאללה, מודחה שפירה, או שזה יוני זי, מי? יוני זי, מה נעשה? נשמע את השיר, וכבר חוזרים.
מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, כי
זה העבודה שלנו, אני בשידור, אוקיי, עליתי, אני יודע, אני מדבר, לא מדבר, אני משמע את עצמי פה באולפן, מצוין. אז ככה, שהשאלה היא מה נעשה, אני אומר בוא קודם כל נעשה, וזה הכוונה, לא משנה מה יהיו התוצאות, בוא נעשה. זה היה השיעור השני שלנו. השיעור הראשון אמרנו, נא לא לזלזל בחד פעמי או בדברים קטנים. גם שמשה רבנו לא רץ כל היום הכי גדיים, אבל היה חד פעמי מקרה שצולם, נקרא לזה, שהוא לא חשב שהוא מצולם, וזה הדגש העיקרי פה, ולמעשה זה נזקף לזכותו, ופה בורא עולם מסמן את המנהיגים שלו, שמסמן לב לדברים הקטנים, בלי המחיאות כפיים, בלי ה-who's and who's, והצילומים. אוקיי, אבל מצד שני, גם אם תגיד לי זה משהו קטן, אבל לפעמים אתה מרגיש מה זה יעזור מה שאני אעשה, משהו קטן, משהו קטן, מה זה יעזור מה שאני אעשה. אז אני אגיד לך מה זה יעזור. קודם כל אתה לא יכול לדעת לאן תגיע. ובואו ניקח לדוגמה את בתיה בת פרעה. שמשמיים היא באמת יורדת לרחוץ ביאור, והיא רואה תיבה. מה זה מעניין אותך התיבה? את נסיכה, את הבת של פרעה. את יכולה לעשות נף יד כזה, 1,000 תיבות כאלה הוא יקנה לך, נכון? זה לא שחסר לך תיבות בבית, נכון? יופי. אבל משמיים היא רואה את התיבה, אבל התיבה נמצאת רחוק ממנה. היא לא נמצאת על שפת היאור, מה שנקרא, שהיא רק צריכה לתקוף ולקחת אותה. התיבה מצידי, לא יודע מה, 20 מטר לתוך היאור, בסדר? 10 מטרים לתוך היאור, 5 מטרים לתוך היאור. זה לא משנה. היא לא יכולה להגיע אל התיבה, כי התיבה נמצאת בתוך היאור. מי מאיתנו, מכל המאזינים, היה מעלה על דעתו לשלוח את היד כדי, אתה יודע, לא, כדי כלום. היא לא ידעה שמה שאנחנו יודעים. היא לא ידעה, תקשיבי, אם את תעשי את זה, אנחנו מבטיחים לך בעזרת השם, היד תשתרבב ותגיע עד התיבה. היא לא ידעה את זה. נו, מה את עושה? איזה אהבה אמינה מה שנקרא. אז לא שואלים שאלות, אתה מבין? אם יש משהו שאתה רוצה, תקשיב טוב, אם יש משהו שאתה רוצה, אם יש משהו שאת רוצה, אבל תגדירו מה אתם רוצים, זו הבעיה שלנו. שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אתה מבין? לא יודעים מה אנחנו רוצים. אני רוצה להיות תלמיד חכם הרב. אין בעיה, אבל תגדיר מה זה נקרא תלמיד חכם. תן לעצמך יעד, תהיה מפוקסס. אני רוצה לדעת נושים נזיקין, בעיון. או, זה כבר נהיה יותר מדויק. רוצה להיות בקיא בכל השולחן ערוך. נהדר, תהיה מדויק. ככל שנהיה מדויקים, עכשיו אנחנו נעשה את שלנו. בוא נשלח את הידיים, מה שנקרא. תשלח את עמתה, למרות שאין סיכוי, למרות שלא נראה שהיא תגיע למשהו, וכי נראה לה שאת תמצאי את התיבה. למה? למה? איפה ההיגיון? אין היגיון. אני עושה את שלי, ובתוך תוכי, אני כבר יודע, אלוקים הרי עושה את זה בשבילנו. בתיה בת פרעו היא בשבילנו. היא ללמד אותנו משהו. זה יכול היה בכלל לא להיכתב בתורה. אלוקים סידר את הדברים האלה כדי ללמד אותנו שיעור. הנה שיעור, תלמד, תיישם. תלמד, עכשיו תפנים ותעשה גם כך. מה זאת אומרת? אני עושה את המקסימום שלי. אני עומד ומתפלל. אני עומד ולומד תורה. אני עומד וחוזר בתשובה. אני עומד ועושה השתדלות. ובורא עולם, בבקשה, בבקשה, אתה מלך העולם, אתה יודע הכל, אתה יכול הכל. אז תעזור לנו. אם זה בענייני בריאות, אם זה בענייני פרנסה, אם בענייני שידוכים, אם בענייני ילדים. אנחנו לא יודעים כלום, באמת, בורא עולם, אתה, בבקשה, תעזור לנו, בבקשה, 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 תעזור לנו עם היצר הרע שלנו, תעזור לנו עם התלבטויות שלנו. אנחנו נעשה את שלנו, אבל פה זה הגדולה. ככה מביאה הגמרא, וככה מביאים כל המפרשים, שאני אקרא את השרף מקוצק. השרף מקוצק אומר ככה, זהו השבח ששיבחתה התורה, שאף שהייתה רחוקה מהתיבה, לא אמרה מה אעשה. היא רחוקה אני. היא יכלה להגיד כאילו מה, מה אתם רוצים ממני? אני לא יכולה, אני לא יכולה. זה קשה, זה קשה. אתם מכירים את הדיבורים האלה? היא יכלה גם להגיד את זה, אבל היא לא אמרה, אני עושה את המקסימום שלי. נהדר. אז אם היא בתיה בת פרעו, סליחה שאני אומר את זה, שהיא לא למדה בבית יעקב, היא לא קיבלה את החינוך, אבא שלה לא כל שולחן שבת, נתן לה דרשות וסיפורים על חזל, והיא לא ראתה את אמא שלה כדוגמה אישית, אבא שלה זה פרעו. אתם מבינים את זה? אבא שלה פרעו, אמא שלה אותו סגנון, לא יודע, אבל מן הסתם לא בדיוק התפללו עליה, לא בדיוק הבהבו עבורה דוגמה אישית למופת, אולי לדוגמה אישית דברים אחרים, אבל לא לדברים כאלה. אז אם היא מצליחה לעשות את זה, אז כל שכן אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו שגדלנו, ואנחנו שמתפללים עלינו, ואנחנו ששומעים תוכניות ודברים כאלה, נו מה? אז בואו נהיה חזקים, בואו נהיה רציניים, בואו נפסיק להתבחיין כל היום. לא יכול, לא יכול, קשה לי, קשה לי, קשה לי. די להתבחיין ודי להאשים אנשים אחרים. אני אומר את זה בכוונה לכולנו, כולל אותי כמובן. ככל שאנחנו מתלוננים יותר, אנחנו עושים פחות. באמת אני אומר לכם, תבדקו את זה. ככל שאתם מתלוננים יותר, אתם עושים פחות. ככל שאתם מאשימים יותר, אתם משתנים פחות. כי ברגע שאני מאשים אנשים אחרים, אני בעצם מצדיק את המציאות, אני בעצם מקבע אותה איכשהי, אני הקוזק הנגזל, אני המסכן, אני הקורבן. סדר, נו, אתה מבסוט מזה, אז תהיה, אין לי בעיה, אני לא מפריע לך, תהיה כמה שאתה רוצה. טוב לך עם זה? נהדר, אבל לא טוב לך, נכון? לא טוב לך עם זה. אז די. בוא ניקח עצמנו בידיים, ואנחנו נעשה את שלנו. ותראה, אותה בתיה בת פרעו, ותשלח את המתה, את המתה, ופתאום היד משתרבבת, ופתאום היא מוצאת את משה רבנו, והיא הצילה את משה רבנו. היא נותנת לו את השם. השם הכי מפורסם אולי בתורה, משה רבנו. בגלל שמן המים שיתיעו, היא, מה, אבל ההורים שלו נתנו לו שם, זה אמרם גדול הדור, זה יוכבת, נו מה, זה שמות שהם קיבלו בנבואה. לא, השם שנבחר זה על שם מה שבתיה בת פרעו תקרא לו. יופי. אז מפה שיעור מאוד חשוב. תעשו משהו. ותעשו את המשהו הזה, ותעשו את המשהו הזה עד לאן שאתם רק יכולים. זה נכון לגבי עצמכם, וזה גם נכון לגבי אחרים. פירוש הדבר, אומר חפץ חיים. והנה, אף על פי שידעה בת פרעו שמידת ידה, שמן הנמנה לפושטה יותר מכפי מידתה, זה לא שייך. ובשום אופן לא תשיג בידה את התיבה, נכון? ששתה בתוך האגם. מכל מקום, לא נמנעה והפשיטה את ידה להצילו. וסופו של דבר שנשתרבבה ידה והצילתו. ללמדנו, בא אומר, לבעל יתעצל האדם מלהציל את מי שזקוק להצלה. שמעתם? עוד פעם. ללמדנו זה בא. תקשיב, כל רבי בחדר, כל אבא, כל ילד, כל חבר, חברה, מה שתרצו. אם יש לכם מישהו שהוא בצרה, תבינו שבל יתעצל האדם מלהציל את מי שזקוק להצלה. ואפילו אם לפי ראות עיני האדם לא יעלה בידו בדרך הטבע להצילו, תשמע, זה לא, הוא כבר גמור, הרב. הוא גמור, אין לו תקנה. זרקו אותו מכל הישיבות שבעולם, הוא מחור, חזק, חזק. אין דבר כזה. מכל מקום. בל יניח ידו מחפץ חיים, ובל יעמוד מנגד, אלא יתעסק בהצלה עד מקום שידו מגעת. ומשם ואילך, תעשה מלאכת ההצלה מאליה בדרך נס, או שאת תשתרבב, או שהטבע תתקרב ביותר אל החוף, וכן הוא טבע הנס. בסדר? שמופיע בתום מילואים להשתדלות הטבעית שקדמה לה. טוב, בוא, במילים שלנו, בקיצור, מה שנקרא. אנחנו נעשה את שלנו, לא אומרים נואש, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. שמעתם? כלל. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. ככה זה במלחמות, ככה זה במאבקים, ככה זה ברפואה, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. ותדעו לכם שזה לא נגמר, אם אתם מקשיבים לי עכשיו, אז זה לא נגמר. אז יש עדיין סיכוי, ובעזרת השם השם גדול, ובעזרת השם ראיתי אנשים שמתהפכים מהקצה אל הקצה, רק בגלל שהם לא ויתרו. וזו העבודה שלנו. לא מוותרים על אחרים, וגם לא מוותרים על עצמנו, נכון? כי אם נוותר על עצמנו, זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות. תבינו, חס ושלום, הרי יש דבר שנקרא רצח, נכון? רצח זה דבר חמור, והעונש עליו הוא חמור מאוד, וידוע. אבל על הרצח החמור ביותר, על פי היהדות, במידה מסוימת זה התאבדות, נכון? כי חס ושלום, לא, אבל לרצוח מישהו אחר, לפעמים, לא יודע, הוא הביא אותי כל כך לקצה, כל כך עצבן אותי, ש... אבל חס ושלום, שאדם ירצח את עצמו, בזה אין... כאילו, התורה לא סולחת לך, מה שנקרא. אבל הוא לא סולחת לך כביכול, לא פעם, אני לא רוצה להכליל, כן, אבל למה אני אומר את זה? כי כמו שחשוב להציל אחרים וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם לאו, זה נכון קודם כל גם לגבי עצמנו. אם אתה מחליט להציל את עצמך, את עצמך, אם את מחליטה להציל את עצמך, זה לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר. כי כמו שחס שלום, אבל לפגוע מישהו אחר, נגיד יש סיבה, הוא יצבן אותי, אבל לפגוע בעצמך אין שום סיבה, אז גם ככה להציל מישהו אחר, אולי לא בא לי, אין לי כוח, נמאס לי ממנו, אבל להציל את עצמך אין שום סיבה שלא. אז בואו נעזור לעצמנו. וזו העבודה של כל אחד מאיתנו, וזו התפקיד של כל אחד מאיתנו, ואם אתה רוצה לדעת איך עושים את זה, על רגל אחת כרגע, אהיה אשר אהיה. פירוש הדבר, אומר היהודי הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, כאהיה מורה להבא, שאהיה טוב מהיום. שמעת? והוא אומר ככה, כי עיקר התשובה, עיקר התשובה, לבל להסתכל על מה שעבר. לא מסתכל על מה שעבר. אבל הרב, אתה יודע מה עשיתי, מה... שמעתי, שמעתי, אני לא מסתכל על העבר. רק לראות לתקן מעכשיו אל הבא. שוב, אתה רוצה לעשות תשובה, תתחרט, הכל רלוונטי, הכל נכון, הכל צריך. אבל עיקר התשובה, לבל להסתכל על מה שעבר, כי זה יכול להחליש אותי. ניסיתי כבר מיליון פעם, הבטחתי כבר טריליון פעם. מה, על מי אני עובד פה? אין דבר, אתה לא עובד על אף אחד. עכשיו, ברגע הנתון, אתה באמת רוצה, וזה שווה מיליונים, שווה מיליונים. רק לראות, לתקן, מעכשיו ולהבא. כמה זמן? כמה זו שאני אוכל, אני אחזיק שעה, נהדר, יום, נפלא, שבוע, אני מלאך, חצי שנה, זהו, אתה כבר רש בהג. ועל זה אומר, מורה השם, אהיה אשר אהיה, טוב מהיום. וכשאדם אומר, אומר לשם יתברך, אהיה טוב מעתה, אבא לי, אני עכשיו, בעזרת השם, תן לי את הכוחות, אני אהיה טוב מעכשיו, אומר גם השם יתברך אליו, אהיה עמך מעכשיו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כמו שאתה אומר לעצמך, אני מקבל עצמי עכשיו להיות ילד טוב, ובעזרת השם, אני הולך על זה, אני הולך על זה, השם תן לי כוח, אני מעכשיו, אני מתחרט את מה שעשיתי, מתוודא ופותח דף חדש, בור אל המומך כביכול, אין בעיה. אני איתך, אנחנו ביחד, נעשה היסטוריה! גם אם זה לדקה, אני אומר לך, גם אם זה לשעה, גם אם זה ליום, תילחם על כל דקה. למה? כי אתה כוכב. מה זה קשור? ואיך זה מתחבר אלינו? בוא נשמע את כוכבים של איציק דדיה, ואחרי זה נפרש. כוכבים של איציק דדיה, ואחרי זה נפרש. כוכבים של... אני לבד פה? אוקיי, אז תכף נשמע, זה בדילי של חול, זה בדילי של חול, שנייה פוס, אז בקיצור נשמע, אופה הנה בבקשה, יאללה אחרי השיר נתראה.
לנצח בו הכל, לשבור גלים, להתגבר על מכשול, תדע שכל יום הוא לא סתם יום, והשמיים אחים לך לכל חלום, כוכבים
השם, אנחנו רוצים להתחזק, כי כל אחד מאיתנו צריך להפנים שהוא כוכב. מה זה קשור אלינו? תקשיבו טוב, אומר רשי, ואלה שמות בני ישראל כידוע, ואלה שמות בני ישראל לא הודיע חיבתן של ישראל שנמשלו לכוכבים. מה זה קשור עכשיו? אבל אנחנו נמשלנו לכוכבים. פירוש הדבר יקיריי, קודם כל כוכבים מאירים בלילה, זה ידוע נכון? כוכבים מהירים בלילה. אני לא אשכח שפעם הייתי בדרשה של מור למשגיח, רב דון סגל, והוא אמר, תדעו לכם שאם אדם מסתכל על השמיים בלילה, יכול מאוד להיות שהרוב הרי חשוך, הרוב חשוך. אבל אם אתה מסתכל על השמיים, זרועי כוכבים. אז הוא אומר, מה הכוונה? שנכון שהרוב הוא שחור, הוא קשה, הוא תקופה לא יודע, לא יודע מה. אבל יש הערות כאלה, יש רגעים של אור, בהם תתפס כל אחד מאיתנו כוכב. פירוש דבר, שים לתומה של מך עכשיו. אתה צריך ללכת כמו כוכב, לשבת כמו כוכב, לאכול כמו כוכב, לדבר כמו כוכב. גם כשאתה נופל, אתה כמו כוכב, אתה צריך לקום כמו כוכב. אתה נולדת להיות כוכב. כל אחד, גם את גברת, נולדנו להיות כוכב. להיות כוכבים, וכוכבים הכוונה היא זה עם ישראל. הם נוצצים, הם מהירים בחושך, ככל שאתה מתקרב אליהם הרי הם יותר גדולים כידוע וידוע. זאת אומרת שמבחינתנו אנחנו צריכים לדעת את הערך של כל אחד מאיתנו ולא לרדת על עצמנו. ואם אתה מרגיש שאתה כבר לא יכול יותר, אני מרשה לך לברוח.
מה? ועוד עליו לברוח?
אני אסביר מה הכוונה. לברוח, והכוונה היא בוא נעשה משהו. שלושה יועצים הרי היו לפרעה, נכון? שלושה יועצים היו לפרעה, בלעם, איוב ו... יתרו. יפה מאוד, כולי כבוד. בשלב מסוים הרי פרעה הרשע מקבץ את יועציו, הווה נדחק מלו. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי סימאי, שלושה היו באותה עצה, בלעם, איוב ויתרו. בלעם שיעץ להרדות את בני ישראל נהרג. בלעם הוא זה שבעצם יעץ, ככה אומרת גמרא מסכת סנהדרין, כל הבן הילוד אור תשליחו, זה הרעיון של ההוא, בלעם. איוב שתק, נידון בייסורים. יתרו שברח, זכה שבני בניו ישבו בלשכת הגזית. אז יש פה שתי נקודות שעליהן אני רוצה לדבר. נקודה אחת, מה זה הועיל שהוא ברח? מלא היה עושה הפגנות, נשכב על הרצפה, אני לא מוכן, אני לא אתן לזה לקרות. אני מבין, וואלה, תזכה אותו שבני בניו ישבו איפה שתרצה. אבל הוא ברח, כאילו, איפה העוצמה פה? אתם מבינים? איפה העוצמה? אלא ללמדנו, חזל, שגם אם אתה רואה שאין לך מה לעשות, הכי גרוע זה לשבת ולקבל מכות, מה שנקרא. הכי גרוע זה לשבת ולהתלונן. הכי גרוע זה לשבת ולא לעשות כלום. גם אם אתה בורח, מדהים. מדהים. מה אני יכול לעשות? תגיד לי מה אני יכול לעשות. אני אעשה, בעזרת השם. אתה יודע, אם זאת הייתה המוטיבציה של כל אחד מאיתנו, אם היינו באים למשגיח שלנו, אם היינו באים לבוס בעבודה, אם הייתי בא לאשתי, בעזרת השם, אני מקווה שבלי זה אני אעשה את זה, ולהגיד לה, אני רוצה להשתפר. אני רוצה להיות הבעל הכי טוב בעולם, מה אני צריך לעשות? תגידי לי, לברוח? מה אני יכול לעשות? תעשה מה שאתה רק יכול, אבל תעשה. אל תישאר. אתה יודע, תפוח אדמה מה שנקרא, רק להתלונן, רק להתבכיין, ואולי כבר אני אזכיר את זה, כבר אמרו לי, אז אני אזכיר את זה. תראו, אנחנו, סליחה שאני אומר את זה בפנים, לפי דעתי סובלים סתם, ממש סתם. למה? כי כל אחד מאיתנו שמתמודד עם חרדות, עם OCD, עם עצבות, עם בעיות בזוגיות, עם בעיות עם עצמנו, עם בעיות עם הסביבה, חוסר ביטחון עצמי, ערך עצמי נמוך, חרדות קהל, כל כך הרבה בעיות, סליחה שאני אומר, אנחנו סובלים סתם, כי המפתחות נמצאים אצלנו. רק צריך לדעת איך, זה הכל. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן בגויים, בנו, להבדיל, לא משנה, יש חוכמה בחוץ. ותבינו את זה כלל מאוד פשוט, אין בעיה היום כמעט, אין בעיה חוץ ממחלות, נדירות, שאתה היחיד בעולם כזה. אין כמעט בעיה שאתה לא, שאתה היחיד שמתמודד איתה. אתה יודע כמה אנשים מתמודדים עם, לא משנה מה זה עם, עם חרדות, עם דיכאון, עם מלא. עכשיו, מי שמתמודד עם זה, אנשים המציאו דרכים איך יוצאים מזה. אין עניין לסבול סתם, באמת אני אומר לכם. אבל מה? צריך לבוא לקבל עזרה. צריך לבוא ללמוד. אז לקבל עזרה זה דרך אחת, ללכת למטפלים, לחפש מטפלים טובים, ללכת אליהם, נהדר, אין לי בעיה. אני יותר בדעה, שוב, לא קשור אליי, אבל כן בדעה, ללמוד בעצמכם. כי ברגע שאני בא למטפל, זה קצת, אני מסיר את האחריות. כאילו, נו, תעזור לי. נו, כאילו, בוא נראה מה הוא סוגל, כביכול. לא, תעזור לעצמך. קחי אחריות על עצמך. כי תמיד את יכולה לטעון, המטפלת הזאת לא עזרה לי. הנה, גם זאתי לא עזרה לי. אבל כשאת תלמדי, אז לא הולכת מי להאשים, כי בכל את מבינה, את תקבלי את הכלים, ואז אנחנו נתחיל לעבוד, ואנחנו נצא, אפשר לצאת מכל הבעיות, בעזרת השם, השם מחליט. אבל אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. ובגדול, כן, אפשר לצאת מכל הבעיות, אני אומר לכם. גם אם אני לא אצא לגמרי, אבל אני אוכל לחיות חיים איכותיים וטובים, למרות הבעיה. בסדר, אז יש לי כל אחד מאיתנו שזה אתגר מסוים, כל אחד מאיתנו שלו איזשהו משהו מסוים שמעיב במידה מסוימת על האושר הספונטני. אבל אפשר לחיות חיים מאושרים, מלאים, ולא חייבים להיות אחיו של רבי נחמן מזנסק, רב זושה מנפולי כזה, יפה, תודה. לא צריך בדרגות כאלה. גם אם מישהו יצליח להיות רב זושה ולהגיד, אתה יודע, שהוא לא יודע מה זה איסורים בכלל, נדע, גם אם תהיה נחום שגמזו, או גם תהיה רבי עקיבא, שכל דוד רחמן אל תבביד, זה נהדר, אנחנו יכולים לפחות להשתפר, אבל נשתפר. ואני אומר, אנחנו סובלים סתם, לא רק אנחנו, גם הסובבים אותנו, כי אם אישה נמצאת בדיכאון ובחרדות, אז כל הבית מתמודד. אם הבעל מתמודד עם חוסר עשייה וחוסר מימוש פוטנציאל, אז כל הבית סובל. אז יש עלינו אחריות וחובה לעזור לעצמנו, ולכן אני בדעה צריך ללמוד איפה שאתם רוצים מצידי, באמת את בכם, אבל עיקר שתלמדו משהו. אם אתם ממש רוצים ללמוד עם פנגר, אז יש לנו שני מסלולים, בקצרה אני אגיד לכם את זה, כי אני צריך להודיע. שני מסלולים שאנחנו מתחילים בעוד שבועיים פחות או יותר, אנחנו בנינו, אנחנו עכשיו משפצים מקום בשילת, צומת שילת, משפצים את זה, מסדרים את זה, בעזרת השם, הרבה בלגן, הרבה החלטות, כל מיני דברים כאלה שאני ממש לא בנוי לזה, אבל לטובת הקהל, מה שנקרא, אנחנו בונים מרכז גם לקירוב, גם לסדנאות, בצומת שילת, שיהיה קרוב גם לירושלמים, גם לבני ברקים, גם לבית שמש, גם לילעד, קריית ספר כמובן, קיצור, מרכז חמוד של סדנאות, מרכז פנגר, נהדר, שם אנחנו הולכים להעביר כרגע, נכון לתקופה עכשיו, אחרי זה עוד הרבה דברים, אבל כרגע שני מסלולים, שני קורסים, האחד, CBT ואימון יהודי, אותה שיטה שכל כך מדברים עליה, אותם דברים של קואוצ'ינג וכן הלאה, אבל אני רוצה להביא את זה בדרך היהודית. אני רוצה לדעת על פי מה שנקרא גלט כשר, כמו כל הכשר כזה או אחר, תזקק לי את החומר, תדייק לי אותו בצורה נכונה, כדי שאני אוכל לעזור קודם כל לעצמי. ואני מחמד, שיטת ה-CBT עשתה מהפך בעולם, זה לא כזה מסובך, זה הרבה יותר פשוט מה שאתם חושבים, פשוט צריך לקבל כלים. אז ב-CBT אנחנו לומדים למעלה מ-50 טכניקות שונות כיצד לעזור לעצמנו קודם כל, וכיצד לעזור לאחרים. כאשר הקורס הזה הוא 18 מפרישים, זה חצי שנה כמעט, לומדים גם CBT וגם אימון יהודי, כיצד להגיע ליהודי, זאת אומרת לאיזשהו יעד מסוים, כדי להרגיש שאנחנו גדלים, ואנחנו ממשים את הפוטנציאל שלנו, ואנחנו באמת מוצאים את היכולות שיש לכל אחד מאיתנו, רק צריך ללמוד איך עושים את זה. נהדר, בראש ובראשונה לעצמנו, ולאחר מכן יהיה רצון שנוכל גם לשכפל את זה לאחרים. אז זה מסלול אחד, שהוא ה-CBT והאימון היהודי. מסלול שני, שיטת ה-FHT הידועה, מה שנקרא פנגר הילינג טכניק, זה הטכניקה שכבר אנחנו פיתחנו, שהיא משלבת גם את כל עולם פסיכותרפיה, ברור, גם את כל הנושא של חרדות וביטחון עצמי וכדומה, אבל שם יש גם משקל לכל המושג של דמיון מודרך, תרגיל לנשימה, ריפוי במגע יד, זאת אומרת, כל עולם הרפואה אלטרנטיבית, לא, בוא לא נגזים, לא כל עולם הרפואה אלטרנטיבית, אבל קטעים נבחרים מתוך עולם הרפואה אלטרנטיבית, זה נכנס שם. אז מי שזה מעניין אותו, זאת אומרת, פסיכותרפיה, אבל הוליסטית, יחד עם רפואה טבעית, זה המסלול שמתאים לכם. שני מסלולים, שניהם במקביל, שניהם 18 מפגשים, זאת אומרת חצי שנה בגדול עם החגים וכדומה, אז ככה מישהו מעניין אותו, מעניין אותה, להצטרף לאחד המסלולים, ואני אומר פעם, לקחת קודם כל כלים לעצמנו, די לסבול סתם, ולא סתם לסבול, בואו נשדרג את חיינו לחיים מאושרים וטובים, וזה יועיל, וזה זיכוי הרבים, אתה יודע מה זיכוי הרבים? כי זה גם ישמח את הבעל ואת האישה, תלוי מי מגיע, כן? את הילדים, את השכנים, את ההורים, את כל העולם כולו, ואם נוכל לך להיות שליחים טובים, זכינו. טלפון אחד לכל הפרטים, בקצרה, רשמו, יש שני הקורסים שמתחילים בעוד שבועיים, משהו כזה, שבועיים וחצי, אני יודע בדיוק, ברגע שנגמור את השיפוץ, בוא נסכם בינינו. טלפון, 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1, אני חוזר, טלפון אחד לפי הגדך וואטסאפ או טלפון רגילים, לשני המסלולים, מסלול אחד של הקואוצ'ינג היהודי וה-CBT, שני השיטות האלה לעומק, לרוחב וקדימה, או שיטת ה-FHT, הפנגר הילינג טכניק, שמשלב גם את הרפואה האלטרנטיבית, דיוון מודרך, מדיטציה, או דברים כאלה שמעניין אותם דברים האלה. אז גם יש את זה, טלפון אחד לפרטים הללו, 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1. אז בואו, מה אתה אומר לשוב הביתה? מה אתה אומר יוסף? יאללה, ישרי בו, לשוב הביתה, בבקשה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו.
אנחנו לא יישארו בו, תירגע פנגר, אבל בואו נחזור חזרה לענייננו יקירה, יש לנו הרבה הרבה מה לדבר. אוקיי, אז אחרי שדיברנו שאדם נמדד בדברים הקטנים וצריך לדעת אפילו דברים קטנים להתחזק בהם, ולכן המחיר של החד פעמי הוא גבוה כדי שלא נזלזל אפילו במשהו חד פעמי אחד, אמרנו שאנחנו עושים את המקסימום שלנו. ותשלח את המטה, תקשיב, אין סיכוי, יש סיכוי, ניסיתי כבר מיליון פעם, לא מעניין אותי, אהיה אשר אהיה, אני מעכשיו מקבל על עצמי בעזרת השם לעשות את זה, והשם ימשיך את הדברים בהמשך. זה נקודה מאוד חשובה, ועכשיו אנחנו מגיעים קצת, איך מסתכלים על העבר שלנו? בסדר, אמרנו, אהיה אשר אהיה, נדר, איך אני צריך להסתכל על העבר? אמרת פנגר שאני צריך לעזוב את העבר, אני צריך להשאיר את כל המצרים מאחוריי, מה שנקרא, נכון? אבל תקשיב, עברתי מה שעברתי, קרה לי מה שקרה לי, ההורים שלי, המורה, הרבי בחיידר, המשגיח, כל אחד עם הפקל שלו. עכשיו שימו לב טוב, הפסוק אומר מי יעלה בהר השם, נכון? זאת אומרת שהמשל הוא מעין טיפוס על הר. אם אתם מטפסים על הר עם סק על הגב, ככל שהסק כבד יותר, הסיכוי שחס ושלום תעופו אחורה ותתגלגלו גדול יותר. בסדר? נסו לדמיין, אתם עולים במעלה ההר, הר תלול. עכשיו, יש לכם סק על הגב, ככל שהסק כבד יותר, הוא ימשוך אתכם אחורה יותר. הבנתם? יופי. הסק הזה הוא העבר שלכם. ככל שהוא יותר טעון, אתם לא משחררים דברים שקרו לכם בעבר, אתם יותר מחזיקים את זה בלב, בראש, באוזניים, זה מכביד עליכם. אז כמובן סתם קשה לטפס, סתם קשה לטפס כשיש לך כזה סק על הגב, בסדר? אז זה כבר קשה, אבל לא סתם שזה קשה וזה מעט אתכם מלהתקדם קדימה, אתם גם עלולים להידרדר בשנייה אחורה ולעוף כמעוף הציפור אחורנית. מה עושים? פשוט מחליטים
ככה רצה השם. שמעתם? לגבי העבר, לא העתיד. העתיד אנחנו נעשה השתדלות, מה שאפשר, כי אנחנו לא יודעים באמת מה גזר השם, ואנחנו רוצים להיות כמו בתיה בת פרעה, לעשות ההשתדלות שלנו. דופי. לגבי העבר, ככה רצה הקדוש ברוך הוא. ולא משנה, לא, אבל אם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה. תקשיבו טוב. אומר הסטייפלר, זכר צדיק קדוש לברכה. הגמרא מסכת סוטה בדף י"ב כותבת, שבגזרת כל הבן הילוד היות השליחו, שגזר פרעה, היה, למה הוא גזר את זה? למה הבן אדם שינגנר הזה גזר את זה? הוא גזר בגלל שהצטגנניו, החוזים הכוכבים, אמרו לו שמושיען של ישראל הולך ללקוט על המים. בגלל שהוא כל כך פחד מהאיש הזה, אומר סטייפלר, ממשה רבנו, שעתיד להציל את עם ישראל, הוא גוזר, תבינו איזה שיגעון זה, הוא גוזר על כל הבנים, יש לנו גם על המצרים, להטביען ביאור, שמעת? הוא גוזר על כולם עכשיו בגלל בן אדם אחד, הכל כדי להיפטר בן אדם אחד, להיפטר, יופי. ובסופו של דבר, עם כל, תראה איזה השתדלות, זרק ילדים, בסוף הבת שלו, לא תגיד לי שכן, תגיד לי, לא, הבת שלו תביא את הילד הזה אל תוך הבית של פרעה, הוא יגדל אותו, אתה מבין? זאת אומרת, אותה גזרה שכל הבן הילוד היות השליחו, היא עצמה הייתה הסיבה שבת פרעה מצאה אותו והביאה אותו הביתה ותגדלו כבן. אומר הסטייפלר, כל זה ללמדנו, שכל מעשה אנוש ותחבולותיו לא יועילו להזיז אפילו זיז. חרוז. כל מעשה אנוש ותחבולותיו לא יועילו להזיז אפילו זיז כלשהו ממה שנגזר בשמיים. הבנתם? ולא עוד אומר, אלא שאותן פעולות שעושה למען השגת רצונו, הן הם סיבה לשיהיה כמו שנגזר עליו באמת. כמו שנאמר, רגלוי דבר איניש אינון ארוולה. זאת אומרת, שאדם צריך להגיע למקום מסוים, הוא יגיע. וזה הסתכלות הכי נכונה בעיקר כלפי העבר שלנו. שכל מה שעברנו, כל ההחלטות שהחלטנו, ככה רצה השם. לגבי העתיד, תתלבט. לגבי העתיד, תתחזק, תתפלל, תחזור בתשובה, תן צדקה, תתייעץ. אין לי בעיה. אבל לגבי העבר, בוא נשחרר. בוא נכניס לראש, שחרר. לא, איזה טעות עשיתי, למה דיברתי עם הבן אדם? איזה טיפש אני. מה זה יעזור עכשיו? מה זה יעזור? סתם אתה מצר את עצמך, סתם אתה חופר. אל תהיו עבדים של הביוגרפיה שלכם. שמעתם? אל תיתנו לביוגרפיה, ביוגרפיה הכוונה היא העבר שלכם, להכתיב מי אתה. אלא מה שאתה עושה עכשיו, הוא זה מה שקובע. הבנתם? וזוהי העבודה שלנו, אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה, שלא משנה מה היה, אנחנו רוצים להתחזק, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. שהוא לא ידע את יוסף. מה הכוונה? אומר הכלי יקר שלא ידע ולא הכיר במה שקרה ליוסף. מה זאת אומרת? שהשבטים, שבטיקה, השתדלו בכל עוז להעביר ולבטל את חלומותיו, שהוא עומד למלוך עליהם, אנחנו נעשה הכל שזה לא יצא לפועל, הכל, נמכור אותו לעבד, נזרוק אותו לבור. אך לא הועילו להם, אומר הכלי יקר, כל נכליהם מאומה. למה? יותר מזה, אלא אדרבה אומר, מעשיהם קירבו את קיום עצת השם שימלוך יוסף. כי רק על ידי המחירה נסתובב שהוא היה בבית האסורים ויצא למלוך, כעת בעל פרעה הרשע עדיין לא למד את זה. אז פרעה לא ידע את יוסף, הכוונה שהוא לא, אתה לא קולט שבסופו של דבר מה שהשם ירצה, זה מה שיהיה. אז בוא נחשוב בינינו מה רצון השם ואת זה נעשה. לפני שאתה עושה משהו, תנסה לחשוב, זה רצון השם יתברך. אם היית יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לדבר כל הזמן. אבל אם בורא עולם היה עונה לנו, זה מה שהוא רוצה שתעשה. מה אני אגיד לכם? ואם אנחנו נשאל את עצמנו את השאלות האלה, וזה מה שאנחנו, זה מה שינחה אותנו, הרי מי שישמע בקול השם יתברך לא יפסיד. לא יפסיד. גם בדברים של היסח הדעת. מה הכוונה?
אומר רב חיים פרינדלר, על הסיפור שרב יוסי בן קיסמה היה חולה. כידוע, זו גמרא מאוד ידועה, הוא מביא את הרב דסלר בזה, מכתב אליהו חלק ג', הוא כותב ככה. כשחלה רב יוסי בן קיסמה, הלך רבי חנינה בן תרדיון לבקרו. אמר לו, חנינה, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה הזו מן השמיים המליכוה, והחריבה את ביתו ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך, כך אומר רבי יוסי בן קיסמה, שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר מונח עליך בחיקיך, בשפה שלנו כאילו, נו ברצינות, מה זה הדברים האלה? אני שומע עליך שאתה מרביץ תורה, כאילו, אופה, בשפה הרחובית, כאילו, מה נסגר איתך? לא שייכנו, אתה לא משהו סכנה, אתה לא משהו שיש פה בלגן, אתה לא רואה שכאילו משמיים הבליחו אותה. בסדר? צריך להבין את זה, אנחנו צריכים לדבר, בתחיל רוחימו, אבל רוצים רק להבין את זה. אמר לו מן השמיים ירוחמו. כאילו, השם ירחם, מה אני אעשה? אני צריך לעשות את שלי. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, דברים רציני, ואתה אומר לי מן השמיים ירוחמו? זה כמו, תדעו לך מה, הבעלי תשובה, ההורים שלהם הרי לא בפרשה, מה שנקרא. ואז ההורים שואלים אתם, אם תחזור בתשובה, מי יפרנס אותך? מי יפרנס אותך? ואז הם עונים להם, בעזרת השם, השם מפרנס, השם מפרנס. עכשיו, זה ברור שזה נכון. לפעמים ההורים כאילו, מה? אני מדבר לך דברים של טעם, ואתה עונה לי משמיים ירוחם או מה שנקרא? אוקיי. תמה אני, חס ושלום, תראו מה אומר פה רב יוסי בן קיסמה, ומה זה שגגה יוצאת מפי השליט, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. והרי זה מה שהיה. אמר לו, אז רבי חנינה בן תרדיון שואל אותו שאלה. אמר לו, רבי, מה אני אלך לעולם הבא? כאילו, בוא, איפה אני, מה הסיכוי שלי? ואז אומר לו, כלום מעשה בא לידיך? מה זה כלום מעשה? אתה עצמך אמרת שאני פה מרביץ תורה ברבים במסירות נפש. זה לא נחשב? לא, תן לי משהו אחר, תן לי משהו אחר. אמר, לא יודע מה יש לי משהו בשבילך. מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. פי... מה? אופה, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. כאילו, אתה יודע. היה לי כסף של פורים, שנתתי לי צדקה לסעודה וכן הלאה. זה התבלגל לי, אמרתי, אתה יודע מה, יאללה, בוא נוותר. בוא נוותר. יאללה, שמה שיהיה יהיה. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. אומר רשי, הועיל והיית וטרן בממונך, זהו. אני רוצה להיות מחלקך. אז קודם כל בוא ניקח את זה לעולם שלנו, יקיריי. אם יש לך ספק, תמיד עדיף לוותר. בוא ניקח את הכוח הזה של ויתור, ואם רבי חנינה בן תרדיון מוותר על כסף, וזה נחשב לו, אוהו, אז בוא נוותר אנחנו קצת על הכבוד שלנו, קצת על התאוות שלנו, קצת על הגאווה שלנו, קצת על הנוחות שלנו. ואני אומר לך מפורש, על הנוחות שלנו. כי אני תמיד מביא את זה, ואני אוהב להגיד את זה כל שנה מבחינתי, כי אני תמיד אומר שלמשה רבנו היה את כל התירוצים בעולם לא להיות משה רבנו, והרי שבעה ימים, הוא מתווכח עם בורא עולם הלוך ושוב, הוא אומר לו, בשפה שלנו, די, תעזוב אותי, אני לא מתאים, אני כבד פה, הרל שפתיים, יש לי אח גדול ממני, תן לי שרים הכבשים, נו, תעזוב, אין לי כוח, כאילו, מה עכשיו לחזור למצרים? משהו בשפה שלנו, כן? מה לחזור למצרים? עכשיו פרעה רודף אותי, הוא רוצה להרוג אותי, אני 80 שנה לא הייתי שם, כאילו, בגדול. עזוב, נו. אין לי כוח לזה, אני לא בנוי לזה. אני לא טוב לי עכשיו, אני לא מנהיג, אני לא, במהות שלי, אני לא מנהיג. אם הקדוש ברוך הוא היה מוותר לו, אם בורא עולם היה אמר למשה רבנו, אתה יודע מה? מסכים איתך, בוא נוותר לך. אין מה לעשות, אתה יודע מה, אתה לא רוצה את שרם הכבשים, טוב לך? אז טוב לך, נו נהדר. לא רק שנו, אנחנו היינו פספסים את משה רבנו, ומי יודע איך העולם היה נראה, אבל עזוב אותנו, משה רבנו היה מפספס את משה רבנו. הוא היה עולה אחרי 120 שנה לשמיים, והוא היה רואה צון, צדיק, עושה ייחודים כל היום, אין לי בעיה. אבל הוא היה מפספס את השליחות שלו בעולם. היום הוא לא, אתה יודע מי יכולת להיות? אתה יודע מי יכולת להיות? לא לקבל נבואה בסנה, ככה, בינך לבין בורא עולם. היית יכול לקבל את התורה.
היית יכול להיות 40 יום, 40 לילה עם בורא עולם לבד בשמיים. אבל לא מפספס את זה. והלו דברים שהוא צודק, או פה הוא מסביר לך, אתה לא רשנים גם גם. כי תחשוב, כל הסימנים בעולם, אני לא מתאים, אני לא מתאים. בדיוק איפה מה שקורה היום. תבין, היום מי שלא מתאים רץ, אולי אני, תבחרו בי, חבר'ה, אני. פה משה רבנו בורח, לא אני, בבקשה, אלוקים, תרחם עליי, לא אני. פה מגיע השיעור הגדול. כי משה רבנו לא היה יוצא לשליחות הזאת, העולם היה משתנה, אבל הוא היה מפספס את השליחות שלו. בואו נבין שלכל אחד ואחת מאיתנו יש שליחות. אף אחד מאיתנו לא בא לעולם. תבינו, אחי יהודים, תוציאו לכם את זה מהראש. אנחנו הרי יהודים, תוציאו את זה לכם מהראש, אנחנו סתם פועלים זוטרים. אנחנו לא באנו סתם להיות מישהו סתם. כל אחד ואחת מאיתנו באנו לעשות פה משהו ענק, משהו גדול, משהו שנה את פני העולם, ולכן כל אחד ואחת מכם חשובים, כוכבים, עוד פעם, לא סתם התורה אומרת, אתה כוכב, נו. אז כוכב לא מוותר לעצמו. כוכב לא מתמסכן, מדי פעם אני מרשה לך להתמסכן קצת, קצת תרגיש מסכנה כזאת, לא נורא, קצת תרחמי עצמך, אין לי בעיה, נהנית מזה, לא נהנית, לא משנה, אין לי בעיה קצת. אבל מפה, יאללה, בוא נתעורר, בוא קצת נזיז קצת הרגליים, את הידיים שלנו, בוא נתרענן ונצא לדרך. נצא לדרך ונלחם על עצמנו, על העתיד שלנו, על העתיד של הילדים שלנו. יש לנו כוח של תפילה, שזה כוח אדיר, ואנחנו יכולים לזעזע את העולם. זה מטה עוז ביד האדם. אין את זה לאף אחד בעולם. יש לנו את הקשר האישי עם בורא עולם. את יכולה לפתוח את הפה, את מורידה דמעות, בורא עולם שומע אותך. אנחנו בתפילת 18 אומרים הרי, השם שפתי תפתח. גם הייתי מול מרוב פחד, שיסתם לי הפה, לא מסוגל. אלוקים מולי, אסור לעבור מול אדם שמתפלל. אסור לעבור מול אדם שמתפלל. למה? שכינה כנגדו. הוא מדבר מול בורא עולם, אנחנו לא קולטים את זה בכלל. סדר, 18, לא בסדר. אז תבין, יש לך תפילה, יש לך מצוות, יש לך את כל עם ישראל שעומד, זכות אבות לכל אחד מאיתנו. אתה יכול להגיד, אני בן אברהם, יצחק ויעקב, זה מי זה אבות שלי? אז בוא לא נוותר לעצמנו כל כך מהר. ובשביל זה אני אומר, בוא נגיד שמחר, יש שיר שמרדכי שפירא שנקרא מחר. לא זוכר בדיוק איך הוא הולך, אבל בוא נלך על מחר. מה אתה אומר יוסף? מחר? אוקיי, מדבר איתי מחר, מה שנקרא. מרדכי שפירא מחר. נראה לך? יאללה, סיים. נעלה מחר, חבר'ה, להתעורר. אופ, 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 להתעורר. אנחנו מיד אחרי השיר, ממשיכים.
מחר השמש תזרח, וכולנו נשמח, ולא נצטרך. עבר, עוד לא קרה שיום חזר, מה שהיה היה ונגמר, מה שיהיה זה כל מה שנשאר, מה שהיה אתה מנשלם, אתה כבר לא הולך לשם, מה שהיה היה ונזכר, מה שפתוח זה רק המחר. היה ונגמר, מה שיהיה זה כל מה שנשאר, מה שהיה תם ונשלם, אתה כבר לא הולך לי שם, מה שהיה היה ונסגר, מה שפתוח זה רק המחר.
is gone into the past. Now a better day is on its way at last. And in the morning we're all gonna see the sun. It'll be alright, hold on tight, 'cause you know tomorrow's gonna come. מחר השמש תזרח, וכולנו נשמח. מחר הכל יתפהר, רק צריך להאמין שאפשר לחכות. אז מחר השמש תזרח וכולנו נשמח ולא נצטרך עוד לבכות. מחר הכל יתפהר, הכאב ייגמר, רק צריך להאמין שאפשר לחכות. אז מחר לחכות, אז מחר
לחכות, עד מחר, מחר השמש תזרח, בעזרת השם, וכולנו נשמח. מחר, ככה החליטו, בסדר? אז בואו, מחר השמש תזרח, ומחר כולנו נשמח, נהדר. אבל מה יקרה אם לא הכי טוב לנו? מה זה הדברים האלה? מחר השמש תזרח, וכולנו נשמח. מה נשמח? אין. הרגשה היא לא טובה. מה, מה? הרב, מה אתה מכריח אותי פה לשמוח? אין לי למה לשמוח. המצב על הפנים. הזוגית שלי על הפנים, הילדים שלי על הפנים, הפרנסה על הפנים, הבריאות על הפנים. חלס, אין לי מה לשמוח. אופה, איזה דיבורים. מה קרה? זה נהיה מאוחר, אתה נפתח פה פנגר? לא, אני אגיד לכם. קודם כל, בואו נבין שזה הכל תלוי בנו. מה אני מתכוון? ידוע בשם הבעל שם דו הקדוש, יום אחד הלך עם תלמידיו. והם ראו שואב מים מבוגר. אתה יודע, פעם היה כזה מקצוע. הולך כזה עם מוט על הכתפיים, שני דלעים מהצדדים, הגב שלו כפוף, אדם לא פשוט, לא צעיר. ניגשו לו התלמידים ואמר להם הבעל שם טוב, תשאלו לי שלמה. ניגשים לאדם המבוגר הזה, אמרו לו שלום, רב ייד, מה שלומך? ווסרצך, כאילו, כמו סבא, how are you? כאילו, וכן הלאה. כיף חלק, או מה שתבחרו. אומר למזקן, מה כיף חלק, כיף וסרצך. מה הרצך, מה הרצך, תבינו. אני אדם מבוגר, הגב שלי שבור, אני צריך לזכור לסחוב כאלה דלעים כבדים, אני צריך לעלות במדרגות לאיזה קומה גבוהה, אני מקבל פרוטות, פיצ'ף כסף, רובלים, כלום, נב, שף, אוף. מה, איך החיים, איזה חיים? על הפנים, על הפנים, חבר'ה, על הפנים. יופי. חזרו לבעל שם טוב, סיפרו לו שהזקן התלונן בלי הפסקה, שהוא מבוגר, והוא צריך לסחוב דלעים כבדים, והגב שלו כבר כואב, והוא צריך לעלות למדרגות, והוא מקבל כסף קטן, כזה משכורת זאתי. אמר לבעל שם טוב, נהדר, בוא נפגוש אותו מחר. למחרת הלכו תלמידים עוד פעם לזקן השואב המים, ושאלו אותו, רבין, שוב פעם, מה נשמע? אבל הפעם היה בתוך העיניים המבוגרות האלה, אתה מכיר את העיניים המבוגרות האלה שהם עברו דברים בחיים, אתה רואה שהם עברו דברים בחיים, אבל ראו איזה ניצוץ בעיניים וברק כזה מיוחד עם חיוך, שאמר למזקן, מה שלומי? ברוך השם, מה זה מה שלומי? אני מבוגר, אבל אני עדיין עובד, עדיין סוחב דלעים, תראו איזה דלעים כבדים, עם כל אחד מכם הצעירים פה, בוא, תסחוב פעם אחת הדלעים, אתה תתמוטט לי תוך שנייה, ואני זקן, יכול להיות סבא של כולכם פה ביחד, סוחב עדיין את הדלעים, עולה מדרגות, כן, אני, עם הדלעים, עולה מדרגות, נהדר. קבל, כן, ברוך השם, יש פרנוסה, לא, נכון, לחתן את הילדים, ברוך השם, גם קצת זה משהו נהדר וטוב, תודה להשם על הכל. תלמידים חזרו לבעל שם טוב, אמרו לו, רבנו, ילמדנו, חזרנו מבולבלים, זה כאילו בן אדם אחר, זה לא יאמן, בן אדם אחר. אמר להם הבעל שם טוב, רציתי רק להראות לכם, שהמציאות לא צריכה להשתנות, כדי שהמצב רוח ישתנה. שמעתם? המציאות לא צריכה להשתנות. שוב, זה נחמד אם היא תשתנה. אנחנו מתפללים שהיא תשתנה, אבל היא לא חייבת להשתנות, כדי שהמצב רוח ישתנה. המצב רוח יכול להשתנות עכשיו, בלי שום קשר למציאות. תלוי איך נסתכל על המציאות. אם נסתכל על המציאות שהדליים כבדים ואנחנו זקנים ואיזה מסכנים אנחנו שאנחנו צריכים בזקנה לסחוב כאלה דליים, זה הסתכלות אחת. אבל מצד שני יכול להגיד, תראה ברוך השם, זקן זקן וסוחב דליים, אבאלה, סוחב דליים. נכון, אז יש מדרגות לעלות? נו, ברוך השם שאני סוגל לעלות מדרגות בכלל, אתה מבין? זה, אני מקבל פרוטות, אבל גם פרוטות זה משהו, מה עדיף? כלום, מה? למה אתה משווה? למה שלמעלה, למה שלמטה? מה שיש ומה שאין, תאריכו את מה שיש. די להתלונן על מה שאין. מה שאין, תמיד יהיה משהו שאין, אני מבטיח לכם. אין בן אדם בעולם שיש לו את כל מה שהוא רוצה. אין, אלא אם כן, שוב פעם הוא חי באיזה עשיר, שמח בחלקו. אבל אדם רגיל, רגיל, תמיד גם הוא יהיה מולטי מיליונר. יש לו דברים שחסר לו, אני אומר לכם מפורש, 100%, אני מכיר לא אחד ולא 20 כאלה, שהם יכולים להיות עשירים ככוח. הם יכולים שאנשים יקנאו בהם. ופתאום הם מספרים לך סיפור, שאתה עומד נדהם ונפעם, איך לא היית חושב על זה אפילו, איך לא היית מדמיין אפילו שאנשים האלה מתמודדים עם דבר כזה. ואני אומר לכם, אנשים מסתובבים ברחוב, אתה לא חולם על מה הם מתמודדים בכלל, וכולם מתמודדים. אז בוא, תפסיק להסתכל על אחרים, תתמקד בהתמודדויות שלך, ותאריך את עצם החיים. למה אני אומר את זה? לא, אני בא לחזק את עצמי, לא אתכם. אבל ככה הפרשה מלמדת אותנו, כי דיברנו על שלושה יועצים של פרעו, ואמרנו שהיה יתרו, בלעם ואיוב, ואמרנו שבלעם הוא זה שדיבר, וכולם מכירים את הדרשה הזאת, הוא דיבר, הוא נהנש, ובגלל העצה הוא יעץ לזרוק עדנים ליאור, הוא הרג, יארגו אותו, שים אותו בצד, בלעם לא מעניין אותנו. שני האנשים שאותם אנחנו רוצים לעלות על נס זה יתרו ואיוב. יתרו בורח, בורח, אמרנו תעשה מה שאתה יכול, גם לברוח זה משהו, והוא זוכה שבניו יהיו בלשכת הגזית, נהדר. ועכשיו אל מול יתרו, אל מול בלעם עומד איוב. איוב לא מובן בעליל, איוב שותק, איוב שותק. והוא חוטף איסורים נוראים. בסדר? נכון? איסורי איוב, זה מותג. איסורי איוב. לא מובן בכלל. מי יותר רשע? בלעם, שיעץ כל הבן האלו דעות השליחו, או איוב ששתק? ברור שבלעם. נהדר. אם היו נותנים לכם, חס ושלום, תאורטית, כן? לבחור איזה עונש אתם מעדיפים. את העונש של בלעם, שלא יודע כמה זמן הוא סבל לי בכלל. שום דבר, מת, מת, חלס. או את העונש של איוב, ייסורי איוב נוראים, לאבד את הילדים, חס שלום, לא צריך לתאר, כן? אבל ילדים, ופרנסה, וגוף, ושכין, מה היינו מעדיפים? מה היינו מעדיפים? איזו שאלה. בוא נגמור את זה פה ועכשיו, וזהו, חלס. מה עכשיו? אני לא מסוגל לחיות ככה 5 דקות. בטח לא שנה, שנתיים, לא, 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 לא. חס ושלום, אבל אדם היה עדיף לבחור, אם הייתה לו אופציה, את האופציה של, של בלעם. סך הכל חי טוב. חי טוב. שהגיע הזמן, נגמר. טוב, קורה. לפני הזמן, לפני הזמן. נו, מה נעשה? אבל לא, בטח לא איוב. לא, 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 לא. נו, אז איפה הצדק? איפה הצדק? יופי. אז שאני אומר שזה תלוי בהסתכלות שלנו, יקירה איזה שיעור אדיר, אדיר, שכולם מכירים את השיעור הזה, אבל השיעור הזה שכן, עצם החיים, עצם החיים, גם חס ושלום, אדם חי איסורי איוב, זה שווה, זה שווה. כל זמן שאת יכולה להחזיק מעמד, תחזיקי. כל מה שאתה יכול, עוד 5 דקות בעולם הזה, 10 דקות, 5 שנים, 50 שנה, גם איסורי איוב, זה שווה כל רגע, זה שווה כל רגע. אנחנו נעלה אחרי 120 לשמיים, זקים ונקיים. תבינו כמה שעברת איסורים פה. וזה אני אומר עכשיו, בינינו, אף אחד לא שומע עכשיו, הילדים ישנים. גם אם אשתך עושה לך בעיות, או אשתך מוציאה לך את הקישקה עם הלבלב, בסדר? בעלך משגע אותך, מוציא לך את יותרת הכבד, עם יותרת הכליה, והכל נראה לך מיותר. אני אומר לך, תחזיקי מעמד, זה שווה מיליונים. כל כפרת אבונות כאלה, לא סתם חזל אומרים, האדם שיש לו אישה רעה, אישה שיש לה בעל רע, לא רואים פני גיהנום, בינינו לא כדאי להגיע למקומות אלה, לא כדאי. עדיף, נסבול קצת בעולם הזה, שימשיך עם השטויות שלו, אז היא תמשיך קצת להציק לך, שבינינו זה רק לטובתנו, ובסך הכל רוצים לשפר אותנו, ואין דרך אחרת, כי אם זה היה תלוי בנו, לא היינו משתנים בחיים, והיינו דוחים לוקחים את זה לעוד 20 שנה, מה שנקרא. אז נכון, אלוקים מדייק אותנו לאנשים בדיוק שיעזרו לנו להוציא את הפוטנציאל. נכון, זה לא יהיה קל. נכון, זה יהיה כואב. אבל על זה נאמר, של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. בדיוק המצב שאתה נמצא בו כרגע. בול אבל. עם כל הסובבים אותך, עם כל המעגלים ומעגלי מעגלים שסביבך, הם בדיוק מה שאתה צריך. המקום אשר אתה עומד עליו, תדע לך, אדמת קודשי. רק תשאל נעליך, תוריד את הנעילות שלך, אתה נעול על משהו, נעול על איזה שטות, נעול על איזה כבוד, נעול על קריירה שאני לא יודע אם אתה צריך אותה. ותגרום לעצמך סתם צער. לכן בוא נלמד באמת לאהוב את מה שיש. לאהוב את מה שיש. די לריב עם מה שיש. אני לומד לקבל את זה באהבה. בחמלה. ברחמים. בחיבוק. באמת אני אומר לכם. תודה להשם על הכל כולל הכל. שבתך ומשענתך הם הינחמוני. נכון שזה לא קל, נכון שזה מתסכל לפעמים, לפעמים אתה מרגיש שאין לך כוח יותר, את מרגישה שאת לא יכולה יותר, אבל את כן יכולה. אני אומר לך בינינו עכשיו, אתה כן יכול. אנחנו נסחוב, ובסוף כל חושך מגיע האור. ותאמין לי, בלי לזלזל באף קושי שלנו, אבל הקושי שעברו עם ישראל במצרים לא היה ולא יהיה כזה קושי. כולל התעללויות פיזיות, כולל רציחות, 150 תינוקות ביום, 150 תינוקות בלילה, כל הם יוצאים שם בעלי מומים ממצרים, זה פיסח וזה גידם, עברנו התעללויות על גבי התעללויות 86 שנה, לא שנתיים, לא חמש, לא היה נראה שיש סיכוי, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא בפרשיות של היציאה עדיין, אבל בסופו של דבר, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, אני לא יכול לדמיין אפילו את השמחה של היציאה, אתה מבין? את הזהו! כאילו שערי מצרים בוף, נפתחים, וכל עם ישראל לכם, משה רבנו, אחריי! וכולם יוצאים, אנחנו לא מאמינים, יוצאים, 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 תודה השם, יוצאים! זה יקרה לכל אחד מאיתנו בשלב מסוים, תדעו לכם. שאנחנו נצא מהצרות שלנו, נצא מהקשיים שלנו, נצא מהבלבולי מוח של יצרה שאוכל אותנו כל הזמן, כל הזמן אינטריגות, והם עשו לי ככה ולקחו לי ככה. זה סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה כחבר, אבל זה כמו שילדים קטנים רבים, תדעו לכם, הוא לקח לי את הלגו, הוא לקח לי את הפליימוביל, גנב לי את האופניים, הקלפים של איזה, נו, בסדר, כהורים אנחנו מסתכלים על זה, בסדר, נכון, זה לא יפה, כל נכון, אוי, 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 אוי. אבל בהסתכלות של אדם בוגר, זה פיצ'ף כס קטנים, אז גם רוב הריבים שלנו, זה פיצ'ף כס קטנים. אני לא אומר שלפעמים זה דברים, אני לא יודע, אבל בגדול זה פיצ'פקס קטנים. גם אם תגיד לי, זה ירושות ענק, סכומי עתק. נכון, אבל כסף, יאללה. אם רבים על כסף, אין בו ברכה.
בסדר, לא אכפת לי ברכה לא ברכה, תביא את הכסף.
אנחנו נקבל מה שנקצב לנו ומה שמגיע לנו, אנחנו נקבל. יש דרכים, לא יודע מה, לך לבית הדין, הרבני, לך למה שצריך, אני לא יודע, תעשה את ההשתדלות שלך. ואם משמיים נקצב, אנחנו נקבל, ואם משמיים לא נקצב, אז לא נקבל, לא יודע מה. זה בקטע הזה, ואם נשים את הכבוד שלנו קצת בצד, יבוסם ויוטב לכולנו, קצת לשים את הכבוד בצד. אז מי ירים לך, אז מי ירים לך? בסדר, יקיריי. לא להתרגש, וכן אבל, לעשות את ההשתדלות שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו. תדעו לכם, אני פה באוסטריה, מוזיקה פה זה משהו, אתה יודע, פילרמונית, זה לא, לא פשוט בכלל, אבל באקדמיה למוזיקה, בדקו פה ילדים לאן הגיעו, איך הגיעו. אז כדי שאנחנו נוכל באמת לשמוע קצת מוזיקה, אז בואו נתרפק קצת על איזה נפתלי קמפי ירושלים, ואז אני אגיע לכם למוזיקה פה באוסטריה. אז בואו נשמע חולם על ירושלים.
בבקשה. תשאל אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים,
חושב על ירושלים, עיר הקודש. האמת, אם אני חושב על ירושלים פה מבינה, אולי, אבל בשרת השם. טוב, יקיריי, בוא נמשיך. בוא נמשיך, אנחנו בדברים שלנו, כאשר שואל אתכם שאלה. מה אתם אומרים? שימו לב, תזיקו ראש, אומנה מאוחר, מה שהיה כבר. 1:37. חבר'ה, השעה נהיית מאוחרת. מי שאיתנו מחזיק מעמד, כל הכבוד, האנשים במטבח, הגברים עם הספונג'ה. או ברכבים, איזה ספונג'ה, בוא נעל תעוף על עצמך כבוד עליו, תתאפס, אבל אל תיתן לרעיונות. בקיצור, שימו שאלה עכשיו, שאלו את זה בשולחן שבת, נראה מידת התשובה. השאלה היא כזאת, כמה זה החצי של 2 ועוד 2? כמה זה החצי של 2 ועוד 2? נו, עוד פעם, כמה זה החצי של 2 ועוד 2? מה אתם אומרים? כמה זה החצי של 2 ועוד 2, הרב? 2, לא. כמה זה החצי של 2 ועוד 2? רגע, נחפש פה טישו, פשוט שנייה פוס. שפכתי פה משהו. יפה, אז, אז פה יוסף בן חיים אומר לנו שהחצי של 2 ועוד 2 זה 2. מה אתם אומרים? אז אני אגיד לך את התשובה, תנסו להבין איך זה יכול להיות. התשובה היא 3. החצי של 2 ועוד 2 שווה 3. זו התשובה הנכונה. איך זה יכול להיות, הרב? או, זה יהיה שאלה שלוחן שבת, איך יכול להיות שפנגר אמר שהחצי של 2 ועוד 2 שווה 3. אז אני אסביר לכם, זה מאוד פשוט. תקשיבו. אמרתי כמה זה החצי של 2 ועוד 2, נכון? כמה זה החצי של 2? 1? יופי. ועוד 2? 3! כמה זה החצי של 2 ועוד 2? הבנתם? או שאתם מאוחר מדי בשלכם. עוד פעם. החצי של 2 ועוד 2 שווה 3. למה כי חצי 2 זה 1? ועוד 2? 3. בקיצור, נהדר. עכשיו מה זה קשור אלינו? תראו, יש דברים שאל תמהרו לענות תשובה. יש דברים שצריך קצת לחשוב. באמת אני אומר לכם, אתם ישר קופצים, יש דברים שצריך לחשוב, אבל יש דברים שאסור לחשוב. שימו לב טוב, שלא נעשה מהפך. יש דברים שאסור לחשוב יותר מדי. צריך כן לנהוג בזריזות, לא פזיזות, אבל זריזות. למשל, כל יציאת מצרים בנויה על זה. ובפרשה של השבוע, משה רבנו עוזב את מדיין, מבקש רשות מיתרו, נפרד ממנו, והולך לגאול את עם ישראל. עכשיו, הוא הולך לגאול את עם ישראל, והוא בלחץ של זמן. למה? כי כל עוד הוא לא לקח לעצמו את השליחות, זה לא אחריות שלו. אבל כרגע הוא מקבל מידע מודיעיני, ש... לוקחים 150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בלילה, ופרעו הרשע הזה תובל בדם שלהם. זאת אומרת, בכל דקה יכול שנרצחים אנשים. הוא חייב לגאול את עם ישראל. הוא מזדרז, נולד לו בדיוק בן, אליעזר, והוא לוקח את כולם, את ציפור אשתו, והם הולכים בדרך למצרים. והיא בדרך במלון. נו, גם משה רבנו הולך למלונות. כביכול, אופם, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש המיתו. וואו, יש פה איזה סיפור לא מובן לכאורה, אבל מלאך השם מבקש להרוג. או את משה, או את אליעזר, כמה דעות בחזל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מלאך גבריאל ירד בלהבת אש מן השמיים כדי לשרופו. למה? והלהבה הפכה לנחש כדי לבולעו. מה זה הדבר הזה? מה קרה? אז אני אגיד לכם, יש פה תביעה במידה מסוימת על משה רבנו. משה רבנו, למה אתה לא מלת את אליעזר בנך? מה זה למה הוא לא מל? אני מסביר לכם, הוא מהר ללכת לגאול את עם ישראל במצרים, דבר ראשון. יש לנו שזה היה, אחרי 3 ימים, מרגע המילה, 3 ימים הראשונים הם מאוד מסוכנים לילד. מה אתה רוצה, ילון אותו פה ברחוב? תן לו להגיע למלון, תן לו להתאפס על עצמו, תן לו שהילד יהיה לו מקום להיות. מה זה לחץ? מה לחץ? כל הזמן לחץ. אני כבר לא יכול יותר. כל הזמן מלחיצים אותנו. נו, 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 נו. די, אני אקח את הזמן שלי. תנו לי ביישוב הדעת. לא. אתה רואה שיש פה משהו שזה לא סתם, אתה יודע, בוא נזדרז. הרי זה הרעיון שאנחנו עוד נדבר על זה, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל כל יציאת מצרים היא בחיפזון. למה אנחנו אוכלים מצות שנים? שנים אוכלים מצות, כי בזמן יציאת מצרים אכלו מצות. למה הם צריכים לאכול מצות? אתם יכולים להסביר לי? כי לא הספיק בצקן להחמיץ? תן להם זמן, תודיע להם שבועיים מראש, חודש מראש. שיתארגנו, שיעפו, שיעשו... ספינג'ים, לא יודע איך קוראים לה למאכלים האלה של התימנים גם, שעשו רוגלח, שעשו, אני לא יודע מה, לא לבננות, מלאו אחים, שעשו כל, מה הבעיה? קחו את הזמן, שבועיים תתארגנו, הרי זה לא היה בהפתעה, הכל היה מדויק, כל מכה בזמן שלה, הרי אנחנו יודעים שזה הולך להיות במכת בכורות, דווקא בחודש ניסן, חודש ניסן זה יהיה התלה, והתלה זה החודש שלו, זה המזל שלו, ולכן קושרים אותו למיטה 4 ימים, ובתדבב בחודש, לא במקרה חס ושלום, הכל מדויק משמיים, בתדבב בחודש, זה ירח מלא, בחצות הלילה תהיה מכת בכורות, כי מזל תלה הוא מזל בכור, ובבוקר נצא, כל הדברים האלה יכלו להגיד להם מראש. חבר'ה, תקשיבו. אנחנו עכשיו בחודש טבת, בחודש ניסן, אני מודיע לכם מראש, בלי לחץ, אני מודיע לכם מראש, יהיה עוד עכשיו כמה מכות, בקטנה, שלוש מכות אחרונות, ניתן אותה נסיים בפינאלי יפה, של מכת בכורות, מכובד, פרו יסתובב עם פיג'אמה, שלנו שיר לילדים, פרו בפיג'אמה באמצע הלילה, נהדר, ונסיים יפה, יהיה מחיאות כפיים סוערות, נרביץ איזה צלי כבש על האש, ונצא, סבבה? למה לחץ? למה לחץ? למה צריך את המצות האלה עם הלחץ? ללמד אותנו יסוד, יקיריי. זריזות. אתם רוצים לצאת מהמצרים שלכם? זריזות. לא להתמהמה. אם אתה תגיד לי, תן לי לחשוב על זה. בלי נדר, אני אחזור אליך. בעזרת השם. כל הדיבורים האלה, בינתיים יצרה ייכנס לא פעמיים, 20 פעם, אתה מבין? ואז לא תעשה כלום. אתה מבין? לא תספיק כלום, ולא תעשה כלום. ולכן יש דברים שאני לא רוצה שתחשבו יותר מדי. יש לנו שכן תחשבו הפעם, אחרי זה ששתיים ועוד שתיים, תחשבו לפני שאתם אומרים. אבל פה אני רוצה שיהיה בחיפזון. ולכן הם יכלו צלי אש. והצלי אש היה אותו דבר. למה דווקא צלי אש? יש מהספר החינוך מביא שתי סיבות למה צלי אש, אבל סיבה שנייה הוא כותב, הטעם השני, אכילת הצלי יורה על החיפזון שיצאו ממצרים ולא יכלו להשוטו עד שיתבשל בקדרה. כי כשעושים מרק כבש, זה לוקח יותר זמן. על האש, אחי, תנתקתק אותה. תקתק! יופי. אז רואים שכל המושג הזה של יציאת מצרים זה היה בחיפזון. לכן הם גם יצאו ממצרים, כידוע עם ה... עם הפסח. אז היה שם צלי אש, מותניכם חגורים, ונעליכם ברגליכם, מקליכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח הוא להשם. שוב, למה חיפזון? כי אמרנו, זה הרעיון. אז בואו נסכם, יקיריי. כדי לצאת ממצרים, צריך לזכור כמה וכמה דברים. עוד עכשיו עוד לא התחלנו את המכות, שבוע הבא, נדבר על המכות, וכדומה. חלק מהדברים שדיברנו עכשיו, אני אדבר אתכם מחר. איתם לא מחר, סליחה, יום ראשון. כי כבר הקלטנו תוכנית יום ראשון. אני אומר לכם את האמת. עכשיו זה שידור חי. שידור חי, אבל יום ראשון אנחנו, אני עדיין בווינה, אבל אני כבר נהיה בדרך לטיסה, אז אני לא יוכל לעשות שידור חי, אז כבר הקלטתי לכם אתמול, לא, היום כבר הקלטתי, היום, מתי הקלטתי? אתמול, כבר לא זוכר, קיצור, הזמן טס פה, אז נכון, אתמול, יוסף מזכיר לי שאתמול הקלטתי את התוכנית של יום ראשון, מקווה שלא יהיה בלגן בארץ ביום ראשון, שלא יהיה חידושים, אבל בעזרת השם הכל יהיה בסדר. אז בוא, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שהרב נחמיה ייכנס פה לזה, אז אני רוצה לשים איזה שיר, בואו נבחר איזה שיר, שיוכל להיכנס פה מלך. בואו נלך למחשבות טובות, מחשבות טובות, אני הולך לזה, יאללה. מחשבות טובות, יאללה, כבר חוזרים, אני כבר איתכם.
יש לי מחשבות רעות, ענה לו הצדיק, מחשבה טובה, מחשבה טובה, ודיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת. מחשבות טובות כולם, מחשבות טובות, מה יא יא, מה יא יא, מה יא יא, דיבורים טובים, מה יא יא, מה יא יא,
מחשבות טובות,
מה יא יא, מה יא יא, מה יא יא,
מחשבות
מחשבות טובות, איי 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 איי, בזאת השם, אנחנו רוצים לא רק לחשוב טוב, אנחנו רוצים גם לעשות טוב. אז ככה שמעתי שהפילרמונית פה באוסטריה בוחרים כמובן את הנגנים הטובים ביותר, אבל בדקו אותם בעצם מגיל צעיר, ומצאו דבר מאוד פשוט, שכולם התחילו לנגן, בחרו בפרט את הכנרים, שימו לב טוב, הכנרים שהם בעצם, אתה יודע, עיקר, נקרא לזה, אורקסטרה, אז הכנרים האלה כולם התחילו בסביבות גיל 5-7. כולם התחילו אז, ועוד לא ניכר ביניהם ההבדלים. בגיל 8 מצאו כבר יותר גדילה לכיוונים שונים, כאשר חילקו אותם, שימו לב טוב, לשלושה חלקים. בסופו של דבר, חילקו אותם לחלק אחד שקראו להם הכוכבים. הכוכבים אלו הם בעצם הכנרים הראשונים באורקסטרה. זאת אומרת ש... נקרא זה כל מיני סימפוניות, כל מיני תזמורות מכובדות פה באוסטריה, בחרו כנר ראשון. כנר ראשון הזה כנאי הספץ שבספץ, אוקיי? אחרי זה קומה שנייה מתחת לכוכבים היו הכנרים הטובים. כנרים טובים הכנאי באמת לקחו אותם, גם הם באמת להיות בתוך התזמורת, אבל לא ככנרים ראשונים. והדרגה השלישית, היו המורים למוזיקה, שוב, בלי לפגוע במורים למוזיקה, בארץ זה אחרת מבחינתנו, המורים למוזיקה הם אלופי עולם, אבל פה באוסטריה, אז המורים למוזיקה הם אלה שבו, אתה יודע, אם הם היו בתזמורות, אז הם לא היה להם זמן להיות מורים למוזיקה. אז מדובר פה על שלוש דרגות, כוכבים, קראו להם הטובים ומורים למוזיקה, ובדקו מה ההבדלים וגילו דבר אחד מאוד פשוט, גילו שהכוכבים, שימו לב טוב, אלה שהם כנרים ראשונים בתזמורות מפורסמות, הם התאמנו פשוט הכי הרבה זמן. הם התאמנו 10,000 שעות, זאת אומרת למעלה מ6 שעות ביום אימון. הכוכבים התאמנו רק 8,000 שעות בסך הכל. ובסופו של דבר, המורה למוזיקה, בלי לפגוע, התאמנו הכי פחות. זאת אומרת, מעבר למחשבות טובות, שזה יפה לחשוב מחשבות טובות, צריך גם טיפה מעבר. וטיפה מעבר, פירוש דבר, לעשות מעשים. חלס, לא דיבורים. איך אשתי אומרת לי? אל תגיד לי, אני אוהב אותך. תראה לי. תראה לי, תתחיל לעשות דברים, יופי, תתחיל לעזור בבית, תתחיל להזיז עניינים, וזה נקודה שכל אחד מאיתנו, ולכן אם רוצים לצאת ממצרים, שוב פעם לא מספיק רק מחשבות טובות, אלא גם מעשים. אז נסכם את מה שדיברנו היום, מעשים קטנים גם, יקיריי, משה רבנו נמדד עם הגדי, ביאור שם, לא ביאור, אבל איזשהו נמצא שם, שפרה ופועה, משפר את הוולד, פועה לוולד, במקום להגיד, הם מצילות את עם ישראל, אתה רואה דברים קטנים, בואו לא נשכח אותם, בואו נזכור את הנקודה הזאת שכולנו כוכבים, וגם אם אתה נופל, אתה יודע, כוכב שנופל, נופל, וזה גם דבר נחמד, אין זמן יותר טוב מאשר עכשיו, של נעליך מעל רגליך, הכל מדויק לבדיוק מה שאנחנו צריכים, אין טעויות אצל בורא עולם, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, וזה העבודה שלנו, וגם יש איסורים, חס ושלום, אז תזכור, איוב עדיף מבלעם, אבל הכי טוב, יתרו, תעשה משהו, ותשלח את המתה, תעשה את המקסימום שלך, ומפה תשאירו לבורא עולם לעשות את שלו. ולכן, אני רוצה לסיים פה את שידורנו החי, מוויינה באוסטריה, ממשרדו של הרב נחמיה היקר, שנמצא פה לידי, אולי אתה רוצה להגיד שלום למאזינים? לא, לא. נחמיה רוטנברג, בבקשה, דקה.
היי, אתם יודעים, מאזינים יקרים, שאנחנו נמצאים ביום ראשון ב-12 בלילה, וואי, זה התרגשו זה ש... גם כן, מ-12 עד 2 בלילה יושב כאן באולפן הזה, כן, 3,000 ומשהו קילומטר ומשדר באנרגיות. אני חושב שכל השבת שלנו תהיה בווינה שונה עם האנרגיות שקיבלנו כאן שעתיים, באמת אנרגיות מטורפות. אני אצטרך את הרב יותר פעמים פה, הרב.
בלי לדעת, נחשב על זה, צריך לקבל את האישור מאשתי. אבל זהו, אני בביתו של הרב נחמיה ואוטנברג כאן פה בווינה, זה פה עבודה מדהימה עם סטודנטים ובכלל. אז אנחנו פה גם עם הקהילה וגם עם הקהל הכללי פה בווינה. זהו, סיימנו פה את התוכנית לשבוע הזה. תודה רבה ליוסף חיים, יוסף בן חיים, בעזרת השם, שתזכו, בעזרת השם, גם אתם כל הברכות, כל הישועות, ונזכה לשבת שלום, שבת רגועה. יאללה חבר'ה, מה עשינו? פותח את ידיך? איזה שבחרנו? פותח את ידיך, של גד אלה בזה יקר, שם במיימי, הייתי שם, טוב, לא משנה, נדבר על זה אחר כך. בקיצור, תודה רבה לכולכם, שנתראה ונשתמע, בעזרת השם, בתוכנית הבאה, יום ראשון לא, זה יהיה מוקלט, אבל יום שני חוזר, ונהיה איתכם, יאללה, לילה טוב, שבת שלום, אוהב אתכם, כל טוב, להתראות.
זן את העולם, כולו בטובו, בחן בחסד, נותן לחם, לאכול בשר, כי לעולם חסדו. לכל ומטיב מטיב לכל ומכין מזון לכל